הבוקר נכנסנו לבית המדרש, אני לא יודע למה, אבל בית המדרש היה ענן, ממש ענן. גם כאן אני רואה קצת, אולי משקפיים שלי לא בסדר, אבל המזג אוויר כזה שהיינו בתוך בית המדרש, בתוך איזה מין ענן כזה, בגלל האובך שנמצא בחוץ, כנראה הוא חדר לתוך בית המדרש. והזכיר לי הדבר את הקמת המשכן וגם הקמת בית המקדש. כתוב בסוף חומש שמות, כשגמרו להקים את המשכן, שהענן כיסה את המשכן. הענן, היה פתאום ענן בתוך המשכן. וגם ששלמה המלך שהקים את בית המקדש, אז הוא אמר, ערפל כיסה את המקדש, ערפל. ענן, ערפל זה אותו עניין במילים אחרות. אז באמת בשעתו, כשאתה מקים בית כמו בית מקדש או משכן או משהו כזה, מה אתה מצפה? ענן או אור? מה צריך להיות?
אור.
כן, ירושלים אורו של עולם. אנחנו מצפים בדרך כלל שיהיה אור גדול בעולם. תחנת בית המקדש או המשכן זה כאילו תחנת כוח שמאירה את כל העולם כולו. ובמקום זה ענן. ענן, מה זה הענן הזה? למה השיא של המשכן זה דווקא הענן שמילא את המשכן, ואותו דבר בית המקדש הרפל. אז ראיתי ברשב"ם, הרשב"ם מסביר מה זה הענן הזה. הוא אומר שכמובן בורא עולם הוא מעל הכל, הוא בתוך הכל, מעל הכל. כל העניין שלנו זה לגלות את אור השם, גילוי אור השם. לא להמציא את אור השם. אור השם קיים, נצחי, קיים תמיד. אבל אנחנו צריכים לגלות את אורו, את טובו. איפה צריך לגלות את זה? דווקא בעולם הזה. אז הוא אומר שהענן מרמז על החיים שלנו, הארציים, החיי העולם הזה, חיי הקשיים. שם החוכמה לגלות את אור השם. זה העניין שם. הקדוש ברוך הוא מתהווה לשכון בתחתונים. מה זה בתחתונים? בעולם שלנו. זה המיוחד של עם ישראל, זה גילוי אור השם, דווקא בעולם המורכב, המסובך והקשה, וכל, שאנחנו חיים בתוכו. זה המיוחד, וזה הגדלות שלנו. אנחנו מאמינים כמובן, אחד הוא אלוקנו בשמיים, נכון? אבל איפה עוד?
הארץ.
יותר מזה, אנחנו אומרים גם בקדושה, מלוך עול הארץ, כבודו. כבודו מלא את המשכן כתוב, וכבודו, אותו כבודו, שמדברים שכבודו של בורא עולם, הוא ממלא את הארץ, את עולמנו. זה המיוחד בעם ישראל, שמביא את אור השם ואת טוב השם, דווקא לעולם הזה, לעולם שאנחנו חיים בתוכו, בכל בית, בכל מקום, דווקא בארציות הזאת. אז נזכרתי, פתאום בא ענן כזה, שכינה, השכינה בבית המדרש. מישהו היה פעם בענן כאן? זכיתם להיות, אף פעם לא הייתם בענן. דווקא באסתר פנים, הוא גם נמצא, יש שיר כזה, עכשיו מישהו חיבר כזה שיר, שדווקא באסתר, החבר'ה אומרים לשיר הזה, דווקא שם באסתר הוא גם כן, איך? ואפילו באסתרה מה?
שבתוך
האסתרה.
נמצא השם כבר.
נמצא השם, אתה חיברת את השיר הזה?
אמרתי.
שגם באסתר שבתוך האסתר נמצא בורא עולם. זה המיוחד בעם ישראל. זה המיוחד, הסגולה המיוחדת שלו, שהוא בא לידי ביטוי במשכן, במקדש, וכמובן גם בעולמנו שלנו, כל אחד מאיתנו מבחינת בית מקדש, זה סתם, אני אומר זה כדברה הקדומה. תפתחו בבקשה באורות התשובה בפרק ו'. פרק ו. אבל לפני שנקרא את ה... אין אורות התשובה, אין שם להיות כאן אורות. לא משנה. אבל לפני זה אולי כמה דברי הקדמה לפרק הזה, הפרק המיוחד הזה. אנחנו רגילים, כשמדברים על התשובה, מדברים על הפרט. עד כדי כך שהדימוי של תשובה הוא בעל תשובה. כאילו בעל תשובה, או, רוצה לדעת מה זה תשובה? תלך לתורה את הבחור שקעו, בעל תשובה. או, שם תמצא את התשובה. הדימוי הזה, כאילו התשובה זה עניין פרטי של אדם כזה או אחר, שעשה תשובה, חזר בתשובה, עשה, כל הדברים האלה, הוא דימוי מאוד שטחי, מאוד לא אמיתי, זה לא נכון בעצם. פעם אמר לי איזה פקיד בכיר, הוא רב חשוב, אני מניח שהוא כבר נפטר, הרבה שנים זה היה, אז הוא פגע, אחרי יום כיפור בעד פגשתי אותו, אז הוא אומר לי, דוב, אני מקנה בכם. מה אתה מקנה? אתם בעלי תשובה. אני בשבילי יום כיפור, כמו שנכנסתי, ככה יצאתי. אבל אתם, זה היום שלכם, של בעלי התשובה. כאילו יש איזה 15 בעלי תשובה, וזה יום של 15 בעלי תשובה. זה תפיסה לא נכונה. התשובה קדמה לעולם. התשובה זה לא שייך לבעלי תשובה. ואחרים מסכנים, אין להם תשובה. התשובה זה עניין עולמי, עניין אלוקי, עניין ש... עולם ומלואו, הכל מונע, המנוע של כל הבריאה כולה, אפשר לומר, זה התשובה, עניין של השואה. הרוצה בתשובה, אומרים, כל יום ב-18 אומרים, ברוך אתה השם אלוקים, הרוצה בתשובה. מי רוצה בתשובה? הרצון של אלוקים, הוא נמצא בתוך התשובה, ואיפה הרצון של אלוקים נמצא? בכל מקום הוא נמצא. כמו שחז"ל אומרים, יש כמה דברים שקדמו לעולם. תורה קדמה לעולם, ישראל קדמו לעולם, אבל לפני הכל תשובה קדמה לעולם. בשביל להבין את העניין הזה שתשובה קדמה לעולם, שעומדת ביסוד כל הבריאה, צריך ללמוד, להכיר, באמת, שהבריאה שאנחנו חיים בתוכה, כפי שהיא מתגלה אלינו, היא מתגלה בחיצוניות שלה. אבל לא בפנימיות שלה. דיינו, החיצוניות, זה מה שאנחנו רואים בעיני בשר שלנו, מה שאנחנו רואים, רואים פרטים כאלה, פרטים אחרים, וכו'. אבל מעבר לכל זה, מסתתרת איזושהי מגמה כללית, אלוקית, שקשיית בכל הבריאה, בטבע, בהיסטוריה, בכל דבר ודבר, המגמה הזאת קיימת. מהי המגמה הזאת? אז הפילוסופים, אבל גם אצלנו ביהדות זה אותו רעיון, דומה אבל שונה קצת. הפילוסופים אומרים, כל מה שקיים בעולם, כל מה שקיים בעולם, הוא בתנועה, הוא לא עומד. אין דבר סטטי בעולם. גם מה שנראה בעיניך כדבר עומד, הוא לא עומד. אפילו דבר מוצק, שהייתי אומר, אולי הדבר המוצק הזה, הוא לא משתנה, אין בו תנועה, זה ככה. אבל מצד האמת, מי שלומד את הפיזיקה יודע שכל, אפילו המוצק, יש בו הם אטומים, והאטומים יש אלקטרונים, והכל מסתובב, והכל בתנועה, כל דבר שקיים בעולם קיים בתנועה. אני כבר לא מדבר על הקוסמוס, כל הגרמי השמיים, הכוכבים, כדור הארץ, הכל נמצא בתנועה. זאת שאלה עתיקה, אם באמת העולם הוא סטטי, או העולם הוא דינמי, העולם הוא בתנועה, והתשובה היא, כן, הכל זורם, הכל שוטף, הכל בתנועה. יש מדרגות בתנועה, יש תנועה מעגלית, יש תנועה רצונית, יש תנועה כזאת, כל מיני תנועות. אבל האם יש מגמה לכל התנועה הזאת? מגמה כוללת, שנמצאת בכל הבריאה כולה, או התפיסה היא שהתנועה קיימת, אבל היא לא מגמתית. היא כמו מעגל סגור, כהלת כזה. הכל סובב, 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 הכל חוזר תמיד לאותו הנקודה, לאותו מקום, זאת ישעה. זה מה שנאמר, אין חדש תחת השמש. תחת השמש הכל מסתובב והכל חוזר בדיוק לנקודת המוצא. זאת היא גישה, קוראים לזה חומרנית או מטריאליסטית. התפיסה החומרנית, היא אומרת, היא משקפת מה שרואים בעצם. בטבע, מה שאתה רואה בבריאה. הכל נמצא במחזוריות כזאת, במעגליות כזאת. ושאין חדש תחת השמש. הגישה הזאת היא גישה שיש לה השלכות לנפש. למה? אדם שיש לו גישה כזאת, הוא פסימי. למה הוא פסימי? כי הוא אומר, בין כך ובין כך, הכל חוזר לאותו מקום. שום דבר לא מתפתח, שום דבר לא מתקדם, הכל אותו דבר. בדרך כלל, אנשים פסימיים בגישה שלהם, בתפיסה שלהם, אז הם באמת הם כאלה, אומרים, הכל, אין שום חדש. וכולנו יודעים מה בסוף הסיבוב שנעשה, התחנה הסופית, מי יודע איפה? איפה התחנה הסופית? תחנת אגד, איפה? לא רחוק, בגבעת שאול כאן. כולם מגיעים לאותו מקום, אין מה לצפות. גם כשאתה, נדמה לך שאתה עשיר ואתה זה וכל הדברים האלה, בסוף תחזרו, כולנו נחזור לאותה חלקה קטנה. גישה מאוד מאוד פסימית, זאת אומרת, בלי עתיד. זה הגישה המטריאליסטית, הגישה החומרנית שהיא שורה בעולם. ויש לה הוכחות בטבע, בבריאה, בכל דבר, המדעית וכל הדברים האלה. אבל אני לא יודע אם שמעתם שהאלוקים נתן לנו תורה. מישהו שמע על הדבר הזה?
שמעתי.
איפה שמעתם? מעמד הר סיני, הייתם שם. היינו כולנו שם. התורה שהשם ממש ברוב רחמה וחסדיו עלינו ועל העולם כולו, היא פותחת לנו פתח, נקראים השמיים, ואנחנו מגלים שבעצם בתוך כל התנועה הזאת שקיימת בעולם, יש גם מגמה. לא רק שיש שם תנועה, אלא יש לה מגמה. מגמה זאת אומרת כיוון. הכל שוטף, כמו שהפילוסופים אומרים, הוא זורם, אבל ביהדות אומרים, הכל שואף. הכל שואף. מגמה. עכשיו, מה המגמה של כל הבריאה כולה? נראה אם אתם יודעים, אני אשאל אתכם שאלה. בשביל מה אלוקים ברא את העולם בכלל? בשביל מה ברא אותנו, כל אחד מאיתנו? מישהו שמע על הדבר הזה? וואי, וואי, וואי. אתם צריכים עוד להישאר כיתה במכון מאיר. חבר'ה, אין ברירה. אני חשבתי שכבר הגעתם לבגרות. כל דוד רחמנה, מה שאלוקים עושה, הוא עושה את זה לטובה. זה יסוד אמונתנו. זה כתוב מפורש במעשה בראשית. והיה אלוקים, כי טוב, כי טוב, כי כל מה שהוא עושה, הוא בטובו, זה טוב, הוא בטובו, מה? מחדש. בכל יום, מה? מעשה בראשית. אבל לא רואים את זה. אז זה שאתה לא רואה, זה לא אומר שזה לא נכון. התורה, זה דבר אלוקי, הוא מגלה לנו. זה שאנחנו לא רואים את ההתחדשות, היומיומית, יום ליום יביע עומר, ולמה אנחנו לא רואים? כי העיניים שלנו טרוטות. אנחנו לא רואים את המגמה, יש לנו ראייה פרטנית, נקודתית. אבל האמת היא, אני לא יודע אם שמתם לב שהארץ מתפתחת, שמתם לב לזה? מי שם לב לדבר הזה? למה? כי יש לכם פרספקטיבה. מי שהיה כאן לפני 50 שנה, 60 שנה, כשהקימו את המדינה, ומסתכל עליהם, וואי, איך הכל מתפתח, הכל משתנה, יום ליום יביע אומר. לא, חבר דה. אני אוהב לנסוע בדרך לירושלים. למה אני אוהב? כל פעם אני אסתכל על הקשרים הענקיים האלה שהם בונים, ואני אומר, או, בנו עוד חד, עוד חלק, עוד זה, אתה רואה? הכל מתפנה. לפעמים אתה לא רואה את זה, עוד מעט ניסע לכבישים האלה. נשכח את כל התהליך שהוא קיים כל הזמן. ההתחדשות זה יסוד העולם. ההתחדשות זה תשובה. הכל שב אל הבורא. דהיינו אל הרצון הטוב של הבורא. העולם מתפתח, העולם מתגלה. זה נקרא תשובה. למה זה תשובה? הכל מעט הבורא, אבל הכל גם שב אל הבורא. זאת אומרת, המחשבה האלוקית שהוא בורא את העולם, היא לא הולכת לאיבוד בתוך כל העולם שאנחנו חיים בתוכו. היא גנוזה שם. אולי שמעתם פעם את הביטוי הזה, האור הגנוז. יש יישוב בגליל, האור הגנוז. מישהו שמע על היישוב הזה פעם? תלכו שם פעם, תשאלו את האנשים, מה זה האור הגנוז הזה? איפה אפשר למצוא אותו? קחי אתכם רק זכוכית מגדלת, אולי יגלו לכם את האור הגנוז. לא יודע למה הם קראו לזה בדיוק, אבל אני מניח שהם מסכים בפנימיות התורה או במשהו כזה, בקבלה או משהו ש... בסדר. אבל האור הגנוז הזה הוא האור של מעשה בראשית, ככה כמו שרשי אומר במקום. מה הוא אומר רשי במקום? שהקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, בהתחלה הוא היה תוהו ובוהו. הארץ הייתה, הארץ הייתה, לא כל העולם. הארץ הייתה, השמיים לא, אבל הארץ. הארץ הייתה תוהו ובוהו, כן, וחושך הפני תוהו וכל הדברים האלה. ואחרי ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. אז החז"ל שואלים, לאן נעלם האור הזה? כתוב ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. אז רש"י אומר, וגנזו, זה הגמרא גם אומרת, זה מסכת חגיגה, וגנזו, האור הזה, גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. זה נקרא, גנזו, מה זה גניזה? הוא הסתיר את האור הזה, לא שהוא לא קיים, לא שהוא לא קיים, הוא קיים, אבל הוא הסתיר אותו לצדיקים לעתיד לבוא. וברשותכם אני אגלה לכם מי זה הצדיקים, אבל אני מבקש, אל תגלו את זה לאף אחד. תגידו בלי נדר. לא, באמת תגידו בלי נדר. כי זה סוד. סוד השם למי?
ירב.
אתם אנשים יראי שמיים, לכן אני מוכן לגלות להם. אבל זה לא אני, זה כבר חכמים, גדולים וצדיקים, הם גילו לנו מה זה האור הגנוז הזה. האור הגנוז הזה המגמה האלוקית שהיא קיימת בכל דבר ודבר. אלא מה, אנחנו חיי העולם הזה, אנחנו כל כך תרודים בהוויה העכשווית, אין לנו, אין במבט חודר פנימה אל העומק של המציאות, ששם הוא קיים. מה זה האור הגנוז הצדיקים לבוא? ככה הגמרא ורשי מביא את זה. אז הרב קוק זצ"ל מסביר את הדבר הזה באורות הקודש, הוא אומר, מה זה צדיקים לעתיד לבוא? שלעתיד לבוא, הפשט, יהיו כאלה אנשים בעולם, שהם, הצדיקים האלה, הם יראו את האור שהקדוש ברוך הוא יחביא אותו בתוך המציאות שאנחנו חיים בתוכה. אבל הרב מעמיק בזה יותר, הוא אומר, זה לא ככה. זה גם ככה, אבל לא ככה בדיוק. מה זה צדיק לעתיד לבוא? זה צדיק שחי בהווה את העתיד. יש אנשים כאלה במציאות שחיים בהווה את העתיד. אני לא יודע אם הכרתם את דוד המלך. מישהו פעם הכיר את דוד המלך? לא הלכתם להכיר את דוד המלך. איי, 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 איי. מישהו קם, קרא פסוקי דזמרה בתפילה, יצא לו פעם דבר כזה? מתי? הבוקר, יפה מאוד. מי כתב את פסוקי דזמרה? נכון, דוד המלך. אשרי יושבי, עוד יעללוך. שבו, סליחה שאני מכניס אתכם לצדיק לעתיד לבוא, של דוד המלך. דוד המלך, שהוא אמר את זה וכתב את זה, והביא לנו, ואנחנו בעצם פוגשים את דוד המלך בפסוקי זה זמרה, זה צריך להבין. דוד המלך זה לא רק הגוף והכתר שהיה לו על הראש או משהו כזה. דוד המלך זה אישיות, זה דוד המלך. ואישיותו של דוד המלך בא לידי ביטוי בדברים שהוא אמר בפסוקי זה זמרה, זה דוד המלך. דוד המלך הוא בעצם חי את העתיד. כשאנחנו אומרים פסוקי זה זמרה, אנחנו אומרים לא איזה דבר אנטיקה שהיה פעם, אני לא יודע משהו כזה. דוד המלך התרומם, התעלה, היה לו רוח הקודש, היה שאומרים היה נבואה, למדרגה כזאת שבזמן שהוא חי, הוא חי את הדורות שלנו. הוא אומר, אני רואה לנגד עיניי את מכון מאיר, את התלמידים, את עם ישראל, אומר פסוקי דה זמרה, הפסוקים שלי, אני נכנסתי בפה שלהם את מה שאני הוגה. ואנחנו, כשאנחנו אומרים את זה, אנחנו אומרים את הדברים של דוד המלך. זה פשוטו, אני לא יודע, דברים פשוטים. למה דוד המלך חי לפני אלפי שנים, אבל הוא חי את העתיד. כמו נביא, שהוא חי את העתיד בהווה, בזמן שלו. זה מתנה מאלוקים. זה מה ש... זה הפשט הצדיקים לעתיד לבוא. למה? הם רואים את המגמה הפנימית, הם חיים את הממד הפנימי של המציאות. לא רק את החיצוניות שאנחנו בעולם הזה תמיד חיים בתוכו, אלא את המגמה הפנימית. כן, בבקשה. כן, יש לו ראייה כזאת. יש לו, איך אומרים, טלסקופ. מסתכל 3,000 שנה קדימה. זה דבר. גם היום, מישהו לפעמים רואה חדשות או משהו כזה? אה? אתם לא רואים. טוב, למה? כי אם אתם רואים חדשות, אתם, איך אומרים, אתם שבועים בתוך ההצגה. ההצגה ההיסטורית, העכשווית. אבל האמת היא שכל הצגה יש לה איזשהו מחבר. איך אומרים? מי שחיבר את ההצגה, ומי שבימה את ההצגה, ומי שמשחק את ההצגה, כל... ככה זה. ההיסטוריה זה הצגה אחת גדולה. כן.
אז מי שאין לו את המתנה האלוקית, אז הוא לא יכול.
נכון, נכון. לכן סוד השם למי? לראייה, הרי אתה לא יכול להגיע לראייה פנימית שאתה כל היום עוסק רק בעכשוויות. אם זה אנשים חומרניים בבורסה, כל הזמן הוא עוסק במחשב, מה עכשיו, 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 מה עכשיו, עזוב את העכשיו הזה. מה יהיה בסוף עם הבורסה? מי אומר, מי יודע, מה יהיה? אנשים אומללים, אנשים מסכנים. למה? הם לא יודעים מה יהיה. הם חיים ב... חיים משוגעים, סליחה שאני אומר. או גם היום, למשל, החדשות וכל זה. אז פעם היה פעם, בשלוש פעמים ביום היה חדשות. בוקר, צהריים וערב. פעם היה דבר כזה, בצעירותי, אני זוכר את זה. אתם לא זוכרים את זה. היום, באינטרנט, בדברים האלה, זה כל רגע, כל רגע, זה משתנה. כל רגע, אתה חי בעולם ככה. מרוב שזה משתנה, אתה כבר לא יודע מה קורה כאן. אתה חי בעולם שאתה ממקרה למקרה, ממקרה למקרה, ממקרה למקרה, ממקרה למקרה. אומרים, זה מעניין. ההצגה הזאת, אבל זה נותן לנו את המגמה הפנימית שבכל העסק הזה, מרוב מקריות, מקריות, והלכו מביקרי, והלך איתם מחמת קרי. אבל מי שיש לו עין חודרת, כמו דוד המלך, או כמו נביאים ובעלי רוח הכזה, הם רואים את הכל, זה הכל גילוי רצון השם.
אז אנחנו יכולים גם?
כן, כן, אתה יכול, יש קורס מיוחד לדבר הזה. יש גם משקפיים מיוחדות. מישהו מעוניין במשקפיים האלה? כי אני אגיד לכם, יש משקפיים, קוראים למשקפיים האלה משקפיים כלליות. זאת אומרת, מתי האדם רואה מגמה? בכל דבר, שיש לו ראייה רחבה, לא ראייה נקודתית, אלא הוא רואה את זה באופן פרספקטיבה רחבה גדולה. כמה שהאדם הוא יותר כללי, בעל יכולת למבט רחב יותר על המציאות, על החיים, אז במילא הוא רואה גם את המגמה הפנימית שבתוך זה. אבל כמה שהאדם יותר ממוקד בנקודה הפרטית, העכשווית ותו לא, אז באמת אין לו ראייה כזו. כן. לכן גם מצבי הרוח זה תלוי בדבר הזה. דיברנו על זה כמה פעמים שבחסידות אומרים, מתי האדם הוא עצוב? מתי האדם אין בו שמחה? שהוא תקוע במציאות העכשווית שלו. הוא חושב רק על עצמו, על גורלו, על מסכנותו, על הדברים האלה. אדם כזה, באופן אוטומטי, לא שהוא אומר לעצמו, זה פועל יוצא, זה חיסרון עצום. אתה חלק ממשהו? מה, אתה בודד בעולם? אתה לא בודד, גם כשרצה להיות בודד, אני בדקתי את זה, אתה לא יכול להיות בודד. זה רק עניין של דמיון, הרגשות או משהו כזה. כולנו חלק מההוויה כולה, מהאומה כולה, מהחברה כולה, מההיסטוריה כולה, וכל הדברים האלה. אז אם האדם תקוע בפרטיות שלו, אז במילא אין בו שמחה. כמו עבר מדולדל שהוא תלוש מהכל. אבל אם האדם מצליח בצורה כזאת הוא יכול להתרומם ולהתעלות לראייה יותר כללית, במילא הוא מחובר יותר, הוא שלם יותר, והוא רואה את הדברים בעומק יותר, את המגמה הפנימית יותר. זה הדבר, זה הפעם סיפרתי. יש כל מיני אימהות. יש כל מיני אימהות. יש אימהות היסטריות, יש אימהות שלבות יותר. לא היסטריות. הפעם הייתי בקופת חולים, פתאום באה אימא בבהלה עצומה. אני שם ישבתי, חיכיתי בתור עם כולה, עם התינוק שלה, והוא צורח, והיא צורחת, וזה, אז נכנסת לרופאת ילדים, הייתה רופאת ילדים, אומרת לרופאת ילדים, לא חרב העולם, יש לו רק כאב אוזניים. מה קרה לך? מה את היסטרית? הרופאה צודקת? אחרי זה נכנסה האמא, התינוק צורח, האמא מחייכת, מבסוטה, כן, זה בסדר, זה מחלת ילדים, זה עובר. שתי אמאות, שתי תפיסות, סליחה, זה אנחנו. זה לא אני, זה כמשל. אז יש אדם שהוא תקוע באיזה בעיה, הוא ניסטרי, הוא חסר עונים, הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו, כל הדברים האלה. ויש אדם שיש לו קושי בחיים, מבסוט, חלס, חייך. למה? תשאלו אותי למה. הוא בוגר מכון מאיר. אתמול הייתי בניחום אבלים אצל משפחה של הבן נפטר בגיל צעיר מאוד, מחלה מאוד קשה, כאן בשכונתנו כאן. ובאתי לנחם ויצאתי מחוזק. למה יצאתי מחוזק? אשתו של המנוח, כן, וגם המשפחה שהייתה, חלק מהמשפחה שהייתה של המקום, אני באתי לראות שם אנשים שבורים, אנשים, בחור בן 30, משהו כזה שהוא נפטר. ופתאום אני מצאתי אנשים שמספרים על הבחור, איך הוא התמודד עם המחלה ועם הקשיים ועם כל זה, וכמה הם מעריצים אותו את מידת הגבורה שלו, איך הרופאים התייחסו אליו ואיך זה. באמת אמרתי, ואני מכיר את האסכולה, אני מכיר גם משפחתי, זה לא דבר פשוט. אבל פתאום אני רואה, אמרתי להם, תראו, אני מוכרח למה, אתם גיבורים, גיבורים, זה גבורה. לא רק שאתם כאן לא היה איזה שבר נורא והיום, למרות שיש שקיים השבר הזה, אבל אתם מתמודדים עם השבר הזה, עם הקושי הזה, בצורה נכונה. זה בגרות יותר, זה נקרא בגרות, זה גבורה, זה מידת... אותו דבר לגבי החיים. החיים, צריך לדעת, יש להם מימד פנימי. אז אפשר לראות את כל הקשיים וכל הדברים האלה כדבר ששובר את האדם. אבל זה לא בדיוק המטרה. אדרבה, המטרה היא כאן לבנות מתוך השבר, מתוך הקשיים, מתוך הבעיות. למה מי יכול לעשות את זה? דוד המלך. הוא עבר קשיים, וואי וואי. איך אומרים? לא עלינו. הבן שלו, מה רצה לעשות לו אבשלום? מישהו היה לו סיטואציה כזאת פעם בחיים? זה נעים? ואיך הוא מתמודד עם זה? איך אומרים? בתוך תרבות, בתוך ביתו של האדם. תרבות רעה. זה העניין של האדם. האדם שיש לו מבט עמוק יותר אל החיים, אל המציאות, הוא רואה שהכל לטובה. אין חדש תחת השמש, תחת הגישה החומרנית, ואז מאוד קשה. אבל מעל השמש, אומרים חז"ל, הכל חדש. הוא בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז אני גיליתי לכם את הסוד, אני מבקש שישאר בינינו, טוב? אז זה מבוא למה שאנחנו הולכים ללמוד היום. וכאן רואה שכבר הזמן עזה, לא בכל זאת את ההתחלה. פיתחו בבקשה בפרק ו' בהתחלה. ממעמקים באה התשובה. מעומק גדול זה שאין הנפש היחידית, האישית, לגבו חטיבה בפני עצמה. זה נקרא עומק. עומק הכוונה, אתה לא לבד בעולם. אתה חלק מהכל. זה האמת. והתשובה באה מהמקום הזה, לא מהמקום הפרטי, אלא דווקא מההוויה כולה, מהמקום הכללי, אלא המשך התשובה מהגדולה ההווייתית הכללית. וההוויה כולה מקורה באלוקים. והרצון של אלוקים הוא טוב או לא טוב, מה אתם אומרים? איך אתם יודעים? בגלל שכתוב, אה? טוב שזה כתוב, אבל מספיק שזה יהיה כתוב, מה צריך? צריך לחיות את זה. כן, מי אומר טוב? מי אומר טוב השם לכל ורחם? דוד המלך! איך אתה יודע, דוד המלך, שאבשלום רודף אחריך? איך הוא יודע? הוא למד במכון מאיר, כן. כל לטובה, ודאי. איפה ראית? בכל החיים שלך.
כן.
באותו רגע זה נראה לנו לא טוב, אבל בפרספקטיבה, כשאתה מסתכל בגדול, אתה רואה שהכל היה לטובה. ודאי וודאי. זה העין הפנימית. וזה מה שהוא אומר ממעמקים באה התשובה. זה לא עניין פרטי כזה או אחר. מכל המגמה האלוקית שהיא קיימת בכל דבר. הכל מתחדש והכל באמת לטובה. זה מה שאמרת לגבי, ראיתי את אחוריי, פניי לא יראו, כן? לא יראה אני אדם וחי, כתוב על ה... אז ראיתי פירוש מעניין של המלבים על הדבר הזה, מעניין חשוב של המלבים. שהוא מדבר על כבוד אלוקים, כבוד השם. מה ביקש משה רבנו? הרי נינה את כבודיך. מה התשובה של הקדוש ברוך הוא לבקשה הזאת? אז הוא אומר, תשמע, יש, הכל טובי האוויר על פניך. זה מה שדיברנו, הטוב הזה. את הטוב האלוקי אתה יכול לראות גם בצורה מוגבלת. כמה שעין יכולה לקפוס, כן. אני, אתה משה רבנו, אני אראה לך את טובי נאמר. אבל את אחורי אתה יכול לראות. כך אתה רואה את הצד האחורי, את הצד גם מוגבל מאוד. אבל את פניי אתה לא יכול לראות. לא יראיני האדם וחי. זאת אומרת, את הצד המהותי של האלוקות, את הצד הזה, זה לא ניתן להשיג. והרבה אנשים מתבלבלים בעניין הזה. הם רוצים לראות את כבוד השם, אבל הם מחפשים את כבוד השם במהות האלוקית, בעצמות האלוקית, נאמר, שאין לה סוף, אין לה תפיסה, אין לה בכלל. אבל איפה כן אפשר לראות את כבוד השם? מישהו מעוניין? אין תורה אלא, או אין כבוד אלא תורה. אין כבוד אלא תורה. מה זה הכבוד הזה? רצון האלוקים. איפה הוא מתגלה רצון האלוקים? הרצון הזה מתגלה בתורה, אבל לא רק בתורה, בהוויה, בטבע, בבריאה, מבשרי החזה אלוקה, מכל דבר. אתה יכול לראות את הרצון הטוב האלוקי, את החסד האלוקי, וכל הדברים האלה. כך מסביר המלבים את העניין הזה. הוא מעמיק שם מאוד בסוגיה הזאת, אבל זה יסוד האמונה שלנו. להבין שכל המציאות כולה, היא בעצם גילוי רצון האלוקים, רצון הטוב של האלוקים, והכל מתחדש, והכל לטובה. זה מה שהרב באורות התשובה. זה אורות התשובה. אבל באמת, כן. בעזרת השם, נזכה כולנו לתשובה שלמה, ומהרה בימינו, אמן.